טוב, אנחנו צריכים להשלים את הפירוש של המהר"ל על המשנה הזאת של העשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, כן? עמוד רש כף ט. אמנם כאשר תרצה לעמוד, מצאתם? רש למד כבר. רש למד? אמנם כאשר תרצה לעמוד על אלו עשר הניסים, תדע. כלומר, המהר"ל בינתיים נתן לנו כבר הסבר, כן? וכדרכו בקודש של המהר"ל, אחרי הסבר ראשון, בא הסבר מעמיק. עוד יותר. זה דרכו של המהר"ל, להכין אותנו לאט לאט אל עומק העניין. עכשיו, ההסבר הראשון שהוא נתן זה היה הסבר מלמעלה למטה. כלומר, כיוון שהמהות של בית המקדש שאין הוויה והפסד, כי הוא לא שייך לעולם החומר, אז מתחיל, הניסים הם מתחילים בדברים שהכי היו יכולים להיחשב כהפסד. אישה שמפילה, זוכרים? כן? לא הפילה אישה מרער בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. כל הדברים האלה היו מצביעים על הפסד, בגלל המציאות החומרית. ונעשה נס בבית המקדש, שלא הרגישו בבית המקדש הפסד, לא הרגישו ביטול חומר. למה? כי המציאות של המקדש היא כל כך קודש, שאין שינוי גם בחומר. אז זה מלמעלה למטה, כלומר, הניסים מתחילים, לפי ההסבר הזה, מן הדברים שהיו יכולים הכי לבטא הפסד, ואין בהם הפסד. עכשיו המהר"ל רוצה להתחיל להסביר את הניסים האלה בסדר ההפוך. ממטה למעלה. איך? טוב, זה קצת קשור לתורת הסוד. הסיום של פירוש המהר"ל על המשנה הזאת, הוא לא נמנע מכאן לנגוע בתורת הסוד. אז נבין מה שנבין. גם זה טוב. אמנם, כאשר תרצה לעמוד על אלו עשר הניסים תדע, כי סדר שלהם על פי החוכמה. כלומר, המהר"ל בא לומר שיש סדר מאוד מדויק לעשר הניסים שנמנו כאן בבית המקדש. כי אלו ניסים החל מן המדרגה התחתונה עד למדרגה העליונה על כל. כלומר, זה מתחיל מהמדרגה הכי בסיסית בגילוי האלוקות עד למדרגה הכי עליונה. וזה כי התחיל באישה, כן? מה הנס הראשון? לא הפילה אישה מריער בשר הקודש. לא מר, ולא הפילה אישה מריער בשר קודשים, וסיים. ולא אמר אדם צר לי המקום שעלין בירושלים. הרי שסיים במקום שהוא כולל מקיף הכל. זה שאלו כאן, התחיל בדברים שנעשו במקדש וסיים בדברים שנעשו בירושלים. אז המהר"ל אומר שדווקא הסדר הזה בא להצביע על הסדר מלמטה למעלה במדרגות הקודש. כי בסוף מדברים על הקודש שמתפשט בלי גבול. כלומר, הוא כבר יוצא מחוץ לגבולות המקדש. הוא כבר מקיף את הכל, גם מקיף את ירושלים. כי אלו עשרה ניסים נגד עשר ספירות בלי מה. מה פירוש עשר ספירות בלי מה? הכוונה עשר דרגות של גילוי האלוקות בעולם. השם אחד ושמו אחד, אבל רצונו בעולם מתגלה בדרגות שונות. אז הוא אומר שעשרה ניסים האלה מרמזים לעשר דרגות גילוי האלוקות בעולם. בלי מה? הכוונה, בלי שיש לנו אפשרות להשיג את מהותם. זה לא שאתה יכול להגיד באמת מה מהותם, כי מדובר בגילוי של אלוקות. אנחנו לא מכירים את מהות האלוקות. אנחנו יודעים שיש דרגות של גילוי, אבל בתוך דרגות הגילוי האלה, מה שמתגלה זה באמת אלוקות, והאלוקות אינה הגדרה מצידנו חלילה. זאת הכוונה. החל באחרונה, ואז הוא אומר שלפי זה הגילוי של הדרגות האלה הוא מלמטה למעלה. החל באחרונה. לכך אמר לו, הפילה אישה מריח בשר הקודשים, כי האישה היא האחרונה, למה? שהיא אחרונה, הכוונה שהיא הדרגה הכי בסיסית, שהיא מקבלת מאחר. כלומר, זה מבטא את כוח הקבלה. כלומר, אם אני מסתכל על הגילוי של האלוקות בעולם, הרמה הכי בסיסית זה הרמה של קבלה, כי השם הוא הנותן, הוא המשפיע. אז מה בעצם הבריאה? היא המקבלת. לכן היא מתוארת כאן כדבר ששייך לאישה. כי אישה יש לה את הכוח הזה של קבלה. ועם כל זה, היה לה כוח ולא הפילה, ודבר זה ידוע. זאת אומרת, שמדובר בדרגה הכי נמוכה של הבריאה, שמסוגלת לקלוט את ההשפעה האלוקית, בלי להפסיד מן השפעתה כלום. לכן זה נקרא שלא הפילה. גילוי האלוקות בעולם, לבניין העולם המעשי, אבל למה העולם המעשי שלנו לא אידיאלי? כי העולם המעשי שלנו מפסיד מן ההשפעה האלוקית. הוא לא כלי שלם להכיל את ההשפעה האלוקית במלואה. אם הוא היה כלי שלם להכיל את ההשפעה האלוקית במלואה, אז לא היה שום מפסד. העולם שלנו היה שלם, כי הוא היה כולו מושפע מאור השם. וזה מה שבאים להגיד, שעשר הניסים שהיו בבית המקדש, זה התחיל מקודם כל גילוי כזה, שעולם החומר קיבל השפעה אלוקית בלי שום הפסד, בלי שום חיסרון. כל דבר רע שאנחנו פוגשים בעולם, מה זה? רע זה פחות ממה שצריך להיות טוב. אבל איך יכול להיות שבעולם יש פחות ממה שצריך להיות טוב? הרי כתוב טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. והקדוש ברוך הוא נאמר טוב ומטיב לכל. אז איך יכול להיות שבעולם יש פחות טוב ממה שהקדוש ברוך הוא מטיב? תשובה, חס ושלום, זה לא מצד המטיב. זה מצד המקבל. המקבל לא מקבל בשלמות ולא מכיל בשלמות את כל הטוב שהמטיב רוצה להטיב. ובזה אנחנו כל הזמן עסוקים. במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים בלשכלל את עצמנו ואת המציאות כדי להיות כלים שלמים לקבלת הטוב. למה זה קורה? בגלל שעולם החומר הוא מחייב הוצאה לפועל. כלומר, העולם הנברא הוא עולם שהוא טוב בכוח, אבל כדי להיות טוב בפועל צריכים להוציא אותו אל הפועל. אם לא נוציא אותו לפועל, אז הוא חסר בגילוי של המסוגלות שלו לקלוא את הטוב. דוגמה, אם אני רוצה חיטה, מאיפה החיטה צומחת? מאיפה? נכון, היא צומחת מן האדמה, נכון? האם החיטה, זאת אומרת שבאדמה יש כוח להצמיח חיטה. אנחנו מסכימים, נכון? ואם אני עכשיו הולך לשדה, אני רואה חיטה? לא, למה אני לא רואה חיטה? יפה, כי כדי שהאדמה תוציא חיטה צריך לחרוש, לזרוע, ואחר כך לקצור, ובדרך לדשן, ולהשקוט, ולעשות הרבה דברים. מה זאת אומרת? אבל אמרת שהאדמה היא מסוגלת להוציא חיטה. נכון. זאת אומרת, יש בה כוח להוציא לפועל דבר טוב, אבל בשביל זה צריכים עבודה. לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, העולם כפי שהוא כרגע, הוא לא שלם בפועל. זה חיסרון, שהוא לא שלם בפועל, אלא הוא מחויב הוצאה לפועל. גם האדם. אדם יש בו נשמה. אלוקי, נשמה שאתה תדע ביטה אורה. אז איך בן אדם הוא לא כולו טוב? נכון שיש לו נשמה, אבל בדרך יש לו גוף. והגוף צריך המון פיתוח, והמון שכלול, והמון תיקון, ותיקון הנפש, ותיקון המידות, ועבודה, ואדם לעמל יולד, ובלי זה יש חיסרון. עכשיו, מה נתגלה בבית המקדש? שהכלים שלמים, שהמציאות מסוגלת בשלמות לקלוט את ההשפעה האלוקית בלי חיסרון. להפיל, כן? כמו שכאן מתואר העניין הזה, שלא הפילה אישה, הכוונה שאין הפסד מן הקליטה האלוקית. הקליטה של האור האלוקי שלמה. אין שום הפסד, שום דבר לא בורח, שום דבר לא מתבזבז. הקדוש ברוך הוא אמנם משפיע המון, אבל כידוע, חלק מן ההשפעה האלוקית לא מתגלה, בגלל שהכלי הוא לא שמן, הוא לא שלם. מה? לא, בגלל שזה בדיוק בא לבטא את העניין הזה. מה זה אישה? הוא אמר, הוא הסביר את זה. חומר זה כוח קבלה. רוח, רוחניות זה כוח השפעה. הקדוש ברוך הוא רק משפיע. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מושפע. האלוקות היא כוח משפיע. החומר הוא כוח מקבל. העולם הנברא הוא כוח מקבל. אז זה מה שזה בא להגיד. אישה זה בא לבטא את הכוח הזה, כוח הקבלה. זאת אומרת, זה מה שהוא הסביר. למה מתחילים בנס הזה שאישה לא הפילה? כי זה בא להגיד שבבית המקדש, אפילו הדרגה הבסיסית הזאת של קבלת השפעה אלוקית, הייתה שלמה. שום דבר לא התבזבז. שום דבר לא הלך לאיבוד. אנחנו מקבלים המון כוחות חיים. וכי אנחנו בחיים מגלים את כל כוחות החיים שאנחנו מקבלים? פעם קראתי שבממוצע אדם במשך חייו מנצל כמה מן הפוטנציאל שלו? יהודה, כמה אתה אומר? 40%. כמה אדם במשך החיים שלו מנצל מן הפוטנציאל שבו? כל הבחינות. 40%. יהודה היה מאוד מאוד נדיב. אוריאל כבר מבין שאנחנו לא בכיוון הכל כך נדיב הזה. יש אומרים שאדם במשך חייו מנצל 7% מפוטנציאל החיים שבו. מה קרה עם 93%? בזבוז. מה, יהודה? כל כוחות החיים, בין כוחות שכליים, בין כוחות נפשיים, בין כוחות של יצירה, בין כוחות של עשייה, בין כוחות של לימוד, בין כוחות של הבנה. כל כוחות החיים. כמה אתה יכולת להבין וכמה סוף סוף הבנת. מה? או, יופי, ואיך? יפה מאוד. אתה מבין? מה נראה משונה בעינינו? כשמספרים לנו מה רש"י הספיק לכתוב בחיים שלו. נכון? זה נראה משונה בעינינו. או הרמב״ם, או תלמידי חכמים שידעו את הכל, וידעו את כל התורה ישר והפוך. זה נראה בעינינו פלא. הפלא זה אנחנו. זה אנחנו. מה אנחנו מצליחים? אז זה נקרא שאישה לא הפילה. לא הפיל שום דבר ארצה, כלומר לא בזבוז. בבית המקדש כל כוחות האלוקות שמתגלים בעולם הופיעו. לא היה בזבוז, לא הייתה בריחה. לכן הכל נעשה שם בזריזות עצומה. הזריזות הזאת של, של עבודה תמידית, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. לא היה הפסק. זה בדיוק בא זה רמוז באישה לא הפילה. מחוץ לבית המקדש יש הרבה טוב שהולך לאיבוד. בבית המקדש הרגישו, חשו ששום טוב לא הולך לאיבוד ולא מתבזבז. בסדר? אז זה מתחיל מלמטה. כן. כוח נתינה. זה בדיוק כמו אדמה. אחרי שאתה חורש וזורע ועבדת, היה פה עיבוד. אז אחר כך יש כוחות החיים שבאדמה מתעוררים ויוצאים לפועל, ואז פתאום אתה מקבל את כל מה שהיה תמון בתוכה. נכון, אתה צודק, אבל קודם כל צריכה להיות השפעה, קבלת השפעה מלאה. לפי כוח הקבלה אחר כך כמובן זה מחזיר את זה בכפל כפליים. נכון, אבל בהתחלה זה קודם כל קבלה, זה כוחות חיים שעומדים רדומים מוכנים ומחכים שיוציאו אותם לפועל. בדיוק אותו דבר הסוגיה הראשונה במסכת קידושין, כיחה כיחה מזדהה. איפה, איך לומדים שמקדשים אישה בכסף? מי כיחה כיחה מזדהה איפה. כן, תוספות אומרים שבאמת אישה זה כמו קרקע. טוב, מה? כן. אמר אחר כך, ולא ישריער בשר קודשים, רק מקוים, מקבל העמידה והקיום במקדש. ולא היו הדברים אשר במקדש בעלי הפסד, רק היו מקבלים הקיום והיסוד, והבן זה... ואמר אחר כך, כלומר זה עוד, לאט לאט עולים. ואמר אחר כך, לא היה נראה זבוב בבית במטבחיים, דקי הזבוב הוא מאוס, הוא מגונה, וזהו עניין אחד שהוא הוד ויופי המקדש. כלומר כשמתחילים לטפס בגילוי של הכוחות האלוקיים האלה, אנחנו בדף רש למד, רש למד א' כבר. אז אנחנו רואים, אמרנו דבר ראשון ששום דבר מהכוחות המשפיעים לא הלכו לאיבוד, הכל נתגלה בשלמות. אחר כך עלינו ואמרנו שהייתה עמידה, יסוד חזק בזה שלא ישריח בשר הקודשים. עכשיו אנחנו עולים עוד ואנחנו אומרים שבבית המקדש היה גילוי של הוד ויופי, כלומר לא דבר מכוער ומאוס, כי באמת האלוקות היא רק הוד והדר לבשת. נכון? הוד והדר לבשת, לכן לא נראה זבוב, כי זבוב זה דבר מאוס, דבר מכוער. כן,
היום נגיד נשאיר בשר, הוא יסריח, זה לא
תלוי בנו עצמנו. מה זה אומר? שאם אתה תעזוב בשר, הוא יסריח. מה זה אומר הדבר הזה? מה זה אומר? מה? שאף אחד לא משמר אותו. יפה מאוד. אם אתה לא משמר את הבשר, אז הבשר הוא באמת רק חומר, אז הוא יתפרק. בטח אם אתה תשמר הוא לא יסריח.
כמה שנים אתה שמר?
מה זאת אומרת? כמה שנים שאתה רוצה? זאת אומרת, תלוי בשכלול של מידת השמירה שלך. מה זאת אומרת? יש דברים היום ששומרים בהקפאה במשך שנים, יהודה. מה? הטבע, הכוונה, המציאות החומרית, בדיוק העניין. אבל בית המקדש, מה הוא בא לבטא? שהתעלות, התנסות מעל המדרגה החומרית. התעלות, לא ביטול. התעלות, לא ביטול, הפוך, קיום החומר. לא נכון, לא ביטול החומר. קיום החומר, לא ביטול. קיום. מה זאת אומרת קיום? שהחומר מתבטל כשאין דבר שמקיים אותו, אין דבר שמשמר אותו, אין דבר שמחיה אותו. רק רגע, אדם זה בשר ודם? אז למה הוא לא מסריח? למה 120 שנה גוש של 70 קילו בשר ממוצע, בסדר? 70 קילו מסתובב על פני כדור הארץ והוא לא מסריח. למה? יופי. בגלל שיש דבר שמקיים אותו מבפנים, שמחיה אותו, שנותן לו משמעות לבשר הזה, שנותן לו ייעוד, תפקיד, מטרה, ערך. החומר מתקיים לפי הערך שבו. אם אתה לוקח בשר, אתה יודע שיש חוק בפיזיקה. החוק אומר ככה, כל דבר שנעזב הוא נוטה לאי סדר. מה, למה הדוגמה? אם למשל אתה לוקח בית חדש, בית חדש, אתה סוגר את הבית ואף אחד לא גר בתוך הבית, אף אחד, אתה תעזוב את הבית הזה. אחרי זמן לא רב, אתה תראה שהבית הזה מתחיל להתפרק. פתאום אתה רואה דברים מתחילים להתקלקל בתוך הבית. אף אחד לא נוגע בכלום. כי זה, זאת המציאות העולמית. המציאות העולמית היא כלי. אבל משמעות הכלי היא לפי מכיל. זאת אומרת, מה הכלי מכיל? זה מה שחשוב. הכלי הוא לא שווה מצד עצמו, הוא שווה מצד מה שהוא מכיל. לכן אדם, למרות שהוא הוא גוף והוא בשר והוא בשר ודם והוא חומר וכו', ואתה רואה, לא מתפרק, ברוך השם, חלילה וחס. למה? בגלל מה שבו, בגלל הנשמה שמחיה אותו. כי אל חי בקרבכם, ברוך חי העולמים, המחיה את העולמים, הדבר המחיה את העולם. זה העניין. דבר שלא ימלא את יהודו, הוא יעבור ויחלוף מן העולם, הוא לא יישאר. זאת הנטייה הטבעית הפשוטה של המציאות העולמית. בבית המקדש, כיוון שכל דבר שימש למטרה העליונה שעבורו הוא נברא, עכשיו אתם מבינים את העניין? למה בעולם אנחנו פוגשים המון דברים שמתפרקים ומתקלקלים ו... כי הם לא מגויסים למלא את המטרה ואת הייעוד האלוקי העליון שעבורו הם נבראו. נכון. עכשיו, כשאתה מגיע למקדש וכשאתה מגיע לירושלים, אז מה קורה שם? שם, אדרבה, כל דבר במקומו, כל דבר ממלא את ייעודו, וכל אחד יש בדיוק את התפקיד שהוא נועד עבורו. לכן הוא לא מתקלקל. הסגרנו אתמול שלחם הפנים היה נשחם.
באמת זה גם
בצדיקים,
בגלל גיל
100
הם צלולים.
יפה מאוד, נכון מאוד, צודק. אתה רואה שצדיקים, למרות שהם מזדקנים, לא רק זה, הם מלא כוחות חיים. הם מלאי כוחות חיים. עוד ינובון בסבע, דשנים ורעננים יהיו. אתה רואה שהם מלאי כוחות חיים, הם צלולים, זה, עד רבה. חכמים אומרים שאדם צריך ללמוד דווקא יותר מזקן. יש בו יותר כוחות חיים, יש בו יותר הערה, יש בו יותר חוכמה. הוא קלט המון מן המציאות האלוקית. הלומד מזקן. ככה נקראים החכמים, זה לא תמיד תלוי בגיל. לפעמים הזקן הוא בן 18, אבל הוא זקן מרוב מה שהוא קלץ, כמו רבן, כמו רבי אלעזר בן עזריה. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, כבן 70 שנה, הוא היה בן 18. אבל הוא הספיק בגיל 18 להיות זקן בחוכמה. כי הוא קלט המון מן האור האלוקי. אז לכן, מה בעצם הניסים האלה מציינים פה? הם מציינים כמה כל דבר בבית המקדש, בהיותו מכוון לייעודו, מכוון לתפקידו, מכוון למה שהוא אמור להיות בעולם. זה מעין מעבדה שבה אתה יכול לבוא לראות מה כל דבר, למה כל דבר צריך לשמש. לכן בבית המקדש יש נציגות של כל מה שנברא. דומם, צומח, בעלי חיים, אדם, מתכות, הכל יש. כסף, זהב, מה שאתה רוצה. כדי שנדע ונבין ונרגיש ונחיה וניפגש עם הדבר הזה שעולם החומר, אם הוא מגויס למלא את תפקידו ואת יהודו, אז הוא חי. בבית המקדש היה גפן מזהב. כן. והגפן הזה היה נותן פירות. אתם מבינים למה מגיעים? שאפילו עולם הדומם, עולם החומר, המתכת, שזה נחשב לדבר מת, נכון? הוא היה חי. גפן מזהב נותן פירות. לא, אל תשאלו אותי מה ביחו על הענבים האלה.
איפה זה מובא?
מה?
איפה זה מובא?
זה מובא... אני חושב בגמרא. צריך לזכור את זה, בלי נדר. לחפש את המקור.
ענבים מזהב או ענבים מזהב?
אז אמרתי לך, ידעתי שתשאל. למה ארץ ישראל נקראת ארץ החיים? כי יש משמעות לחיים. כי אתה יודע בשביל מה אתה חי. כי לחיים שלך יש כיוון, יש ערך. יש בשביל מה. אז החיים שווים. לכן זה נקרא ארץ החיים. התורה נקראת תורת חיים. כי כשאתה קשור להדרכה האלוקית, אז החיים שלך שווים. כי את החיים שלך לא שווים. זה חיים של חומר שהולכים ומתפרק. כן? אתה יכול להסתכל על החיים ככה. אתה יכול להסתכל שכל יום שעובר בחיים מקרב את האדם למיטה. נכון או לא? זה נכון או לא? כל יום שעובר זה מקרב אותו למיטה. מה לעשות? ביולוגית זה נכון? זה לא נכון? זה ככה נכון? אדם שנולד הוא רחוק מהמיטה 120 שנה. ומי שחי 20 שנה, הוא כבר רחוק מן המיטה 100 שנה. זה ההסתכלות הפסימית של החיים. אכול ושתו, כי מחר נמות. מה ההסתכלות הנכונה על החיים? שהחיים זה מגילה. כל יום, כי המגילה בהתחלה היא סגורה. אתה לא יודע מה כתוב במגילה. ולאט לאט המגילה הולכת ונפתחת. ופתאום אתה מבין. בהתחלה אתה רואה רק תחילת הסיפור. ואחר כך אתה פותח את המגילה עוד יותר, ואתה רואה את המשך הסיפור. ובסוף החיים נפתחה כל המגילה, ואתה אומר, איזה סיפור מדהים. זה סיפור החיים של האדם. כלומר, אדרבה, ככל שהזמן יותר עובר, החיים יותר שווים. כי הם לובשים את המשמעות האמיתית שלהם. הם מקבלים את הערך האמיתי. מתגלה התוכן. אז בבית המקדש, הכל עבד. כהנים בעבודתם. בשביל זה הם נבראו. לוויים על דוכנם. בשביל זה הם נבראו. ישראל במעמדם. בשביל זה נבראו. מקריבים קורבנות, עובדים את השם, מנגדים, שרים, מקטירים קטורת, יש צלילים, יש ריח, יש כל מה שאתה רוצה. וכל דבר עובד בהרמוניה מדהימה. ומתגלה העולם ההרמוני שבו לכל אחד יש תפקיד. אף אחד לא מיותר. אפילו בין הלוויים, יש כאלה שהתפקיד שלהם זה לשיר, ויש תפקיד שלהם זה להיות משוררים ושוערים. לסגור ולפתוח את דלתות המקדש. וכל אחד מדויק. תבין איזה עולם מתגלה. שלכל דבר יש משמעות, ויש ערך, ויש תפקיד, וכולם משתפים פעולה. ושום דבר לא מבוזבז. ואז, כל זה מקרין על העולם כולו. ומשפיע על העולם כולו, ומקדם את העולם כולו. אתם יודעים מה קורה עכשיו בעולם? כמה דברים נעשים סתם, בלי שום משמעות. הבל, הבלים, הכל, הבל. בני אדם חיים 120 שנה, אין משמעות לחיים שלהם. עוברים ימים, עוברים לילות. מה עושים? כן.
נגיד, כהן, לוי או ישראל שמגיע לבית המקדש, אז מופיע את התפקיד שלו שם. ברגע שהוא יוצא משם, אז שהוא הולך למקום אחר, התפקיד שלו משתנה ותן למקום גם.
נכון. הוא חוזר להרי הלוויים, שם תפקידו יהיה ללמד תורה. יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, הוא מסתובב אחר בתוך הכלל.
אז יש מקומות ויש אנשים שפשוט להם, כהן... ולוי יודע בחיים מה
הוא
צריך לעשות. בבית המקדש כל
יהודים
צריכים לעשות.
שיוצאים
לחיים ומי שהוא לא כהן וגם לא לוי... מה, לא ברור לי מה...
כל אחד צריך להיות כהן. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל אחד צריך למצוא את התפקיד של העבוד... של תפקידו ב... 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 בעבודת השם הכללית העולמית.
כהן יודע, ולוי יודע שאני
ללמד
תורה, אני עושה ככה, אבל...
לא, גם כהן צריך ללמוד. אתה חושב שכהן היה נכנס לבית המקדש, מתחיל ללמוד? 5 שנים הוא לומד. לא? וברוך שהיו הבדלים בין הכהנים. וגם אדם צריך ללמוד. בשביל מה? בין 5 למקרא, 10 למשנה, 13 למזוות, 15 לתלמוד. כדי שתלמד במה לכהן. בדיוק ככה. כולנו כהנים. כולנו צריכים למצוא את, את התפקיד ואת הייעוד המיוחד שלנו בעבודת השם.
אז כל אחד מכהן בתפקיד שלו.
כל אחד מכהן בתפקיד שלו. זה המפרשים אומרים שיש כהן שאינו כהן. מצד מה? מצד התפקיד. כתוב, ובני דוד כהנים. אז המפרשים אומרים, אבל הם לא היו כהנים, הם לא יכולים להיות כהנים. בני דוד יכולים להיות כהנים. דוד הוא כהן. דוד הוא משבט יהודה. יש כהן שאינו כהן, הוא כהן מצד התפקיד. גם היום, עד היום ככה משתמשים. השר הזה מכהן. זה מלשון כהונה. או האדם הזה היה 4 שנים בכהונתו. מה זה כהן? הוא לא כהן. הוא היה ראש ממשלה. נכון, כהונת ראש ממשלה זה נקרא. התפקיד נקרא כהן. לכל אחד יש תפקיד של כהונה. נכון, היית כהן, בדיוק ככה. נכון, בדיוק. מה אומר דוד המלך? אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי. למה דוד הוא כהן? מה הוא רוצה לעשות בית המקדש כל היום? תסבירו לי. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי. כן, ומה תעשה שם, מה דוד? אומר הרב שמשון רפאל הירש בפירוש על תהילים, דבר מדהים. אומר הרב שמשון רפאל הירש, אומר כך, שהבקשה של דוד הייתה שאני מתפלל שבכל דבר שאני עושה בחיים אני ארגיש שאני בבית השם. גם כשאני יוצא למלחמה, שיפתי בבית השם. אצלי זה נקרא שיפתי בבית השם. התפקיד שלי זה לא להקריב קורבנות. התפקיד שלי זה להיות מלך. זה להילחם. זה לכתוב תהילים. שאני ארגיש שמה שאני עושה, הדבר שבו אני עוסק, זה נקרא להיות בבית השם. אחרת זה לא מובן. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אז כן, מה תעשה? קח כיסא ותשב? כן, לחזות בנועם השם. ולבקר בהיכלו, זה זה. היכלו של השם זה הכוונה, המקום שבו אני נפגש עם השם. שבמה שאני עוסק, בתפקיד שאני ממלא בעולם, אני אפגש עם השם. והוא אמר את זה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. בכל מקום שבו אני נמצא. לא שאני צריך, זה לא הכוונה שאני עכשיו אקח פתק, ואני אכתוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואני אהיה ככה כל החיים. אלא שאני אזכה להיפגש עם השם בכל מה שאני עושה ופועל. שם אני פוגש את השם. אם אני ממלא את התפקיד הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון, אני בוודאי פוגש שם את השם. כן.
אני אעשה משהו, ואני מרגע רוחק שאני
נמצא
את השם שם.
מה פתאום?
אתה צריך לצאת
מהשם,
ואתה
צאת את הדבר השם. בוודאי. בוודאי ובוודאי. לכן זה משתנה לפי האדם, המקום והזמן. במה שאחד פוגש את השם, השני לא יפגוש את השם. יש דברים שכולנו בהם נפגוש את השם. בסדר? אבל יש דברים שכל אחד לפי התפקיד שלו. שוטר פוגש את השם בזה שהוא שוטר. בנאמנות. וחייל, וכל אחד לפי התפקיד שלו, הוא פוגש את השם במה שהוא עושה. לכן הוא זוכה באמת לסייעתא דשמיא. במה שהוא עושה, השני לא יקבל את הסייעתא דשמיא הזאת, כי זה לא שייך לו, זה לא תפקידו, זה לא עניינו. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. הבנתם קצת מה זה בית המקדש? שבת שלום.